אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל, מקווה שכולם בטוב. כשאני הייתי ילדה, היו לנו דודים, דוד צבי ודודה נעמי, שגרו ברחוב נעמי, ברמת השרון. זה תמיד יצחיק אותי, שדודה נעמי גרה ברחוב נעמי. למטה הייתה גינת שעשועים. אמא שלי תמיד שמרה עליי. הייתי עטופה ככה, די בצמר גפן. אמא שלי תמיד שמרה עליי מזרים, מסכנות, משמש חזקה בצהריים, שאני אוכל אוכל בריא ואשתה מספיק מים. אבל לשם, לגינה הזאת, ברמת השרון, היא הרשתה לי, כשהיינו באים לבקר את עוד צבי ודודה נעמי, היא הרשתה לי לרדת לבד. החלון של דודה נעמי ודוד צבי בסלון, בשבתות בבוקר, כשבאנו לבקר אותם, אמא יכולה הייתה לראות אותי. מתנדנדת בגינה וחולמת, מטפסת על הסולמות ומקבלת יבלות כאלה כואבות בידיים של מי שכל כך מנסה להצליח לא ליפול, מדלגת מעל אבנים קטנות וחולמת, נמצאת הרבה בעולם הפנימי של עצמי, כמו ילדות, כמו שילדות עושות. עד היום אני מוצאת את עצמי מבקשת מנשים קדושות, גם כאלה שכבר ממש גדולות, להרשות לעצמם להעביר זמן קדוש בתוך העולמות הפנימיים של עצמם, במקומות היצירתיים האלה, לא לעזוב אותם, המקומות האלה שהתפילות הכי מדויקות שלנו בוקעות מקרבן, אלה המקומות האלה שמורידים לנו דמעות, דמעות של אהבה, דמעות של קרבת השם, דמעות של געגוע, דמעות של ידעתי בדיוק את האמת, אבל אף אחד לא הסכים לשמוע. בשבת, בגינה הזאת ברמת השרון, הייתי אז ילדה חילונית בסנדלים, כאלה תנכיות, בטח של המגפר, רק למי שזוכר. היה שם לא רחוק מהגינה בית כנסת. בשעה מסוימת, שלא ידעתי אף פעם מה היא, היו יוצאים פתאום, שבת בבוקר, יום יפה, היו יוצאים מתפללים, כשהסתיימה כנראה התפילה. הייתי רואה מהנדנדה, שכולם, כל המתפללים, כל הגברים, מדברים סביב איש. איש חשוב. משהו מלא אור עטף אותו, עטף אותם. אור שילדה חילונית לא הכירה, אבל הנשמה שלה בוודאי זיהתה. לימים, ואני קופצת קדימה עם השנים, למדתי לדעת, כשבאתי ללמד כאישה חרדית שעשתה תשובה בבית הכנסת הזה, באתי ללמד את נשות רמת השרון, וחניתי ליד הגינה הזאת. באתי הפעם מבני ברק, מביתי, עצרתי לרגע לפני שנכנסתי ללמד שם, והתבוננתי על הגינה הזאת, על המקום שבו הייתה פעם נדנדה, על הבית של דודה נעמי ודוד צבי, והבנתי שהאיש הזה, מלא האור, שכולם התקבצו סביבו, היה הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה בעצמו. כמה סיפורים של עולה ויורד בלב האיש הקדוש הזה השאיר כאן בעולם. עוד ועוד מתווספים סיפורים עם השנים איתנו כאן באולפן. זוג מהקהילה הנפלאה של זיכרון ליעקב, שניהם היו בצעירותם בלהקת חיל האוויר, הם שרו, אנשים כישרוניים. מה קרה להם, לזוג הזה מרמת השרון, לפני כל כך הרבה שנים, כשהם פגשו ברחוב, שם, ברמת השרון, את הרב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה קרה שהוא בא בעצמו לבקר אותם בביתם. אחרי המפגש הזה שם ברחוב, איך נולדת משפחה של תורה, דורות, מצוות, ממפגש קסום, תוצדה ברמת השרון. אומקה דליבה, בוקר טוב, מתחילים? מפגשים זה דבר קסום. שלום הרבנית אסתר.
שלום.
והרב שאול לימור. בואו נספר איך כל זה התחיל בטבריה, שבוע שעבר.
נכון.
במשדר לכבודו של רבי מאיר בעל הנס, כשאני רואה אתכם בחנייה, אחרי שנסגרו המצלמות ואני מסתכלת על שניכם, נזכרת שהזקן הלבן של שאול והכיפה השחורה מהכתיפה על הראש והאור שיוצא ממך הרבנית אסתר, בכלל התחילו בלהקת חיל האוויר? בוקר טוב.
בוקר טוב.
מי מתחיל לספר על חיים של תשובה ושל עלייה בעולמה של תורה? איפה הכרתם?
אנחנו הכרנו בלהקת חיל האוויר. אני בכלל לא תכנן להיות שם, כי הייתי בקורס סטייס במקור. אבל הלכתי לעבוד מישהו והתלבשו עליי. וכשעשיתי, עליתי על הבמה להראות לה איך לשיר, אז התלבשו עליי פשוט. ואני ירדתי למטה, וישבה בצד בחורה צעירה ונחמדה, והיא אמרת לי, אתה התקבלת. זה הייתה אסתר, אותה יחידה אני זוכר. לא ידעתי שנתחתן איתה, אבל...
זאת אומרת, שניכם הייתם חיילים בלהקת חיל אוויר?
הייתי בקבע שנה כבר. לא, אני הייתי בקבע, כי הייתי בקורס טייס.
קודם.
הייתי בקורס אחר כך, כן. היא באה, הרי אני באתי ללוות מישהי, לא באתי להיכנס.
כן.
אחר כך רצה הקדוש ברוך הוא, שבסוף קיבלתי ללהקה, ואחר כך עשו אותי מפקד להקת חיל אוויר, שם הכרתי את אשתי, שהיא הייתה המנחה והסטאר הצנוע. היא אף פעם לא יודע שהיא סטאר, היא חשבה שהיא צנועה בצד. זה כמו שאומרים, מה אני?
לא מאמינות על עצמנו.
כן.
אבל שום קשר לבורא עולם לא היה, אתה גדלת ברמת גן, נכון?
אני גדלתי ברמת גן, אבל תמיד הייתה לי אמונה חיבור לקדוש ברוך הוא. לא עשיתי מה שצר לעשות, אבל לקדוש ברוך הוא הייתי תמיד מחובר. בגיל קטן הייתי מחובר אליו.
אבל אז בלהקת חיל אוויר אתה חילוני לגמרי.
לגמרי.
ואת, הרבנית אסתר?
אני חושבת שנולדתי דתייה.
יש לנו את זה כבנות, אה? יש לנו אמונה, רק גומרים לנו אותה לפעמים. דורסים לנו אותה. מה, איפה את גדלת?
אני גדלתי בירושלים, נולדתי בירושלים.
איפה, באיזו שכונה?
בהתחלה זה במעבר מנדלבאום שם, זה היה גבל עם ה... אבל קרוב לכל החרדים.
כן.
אני ראיתי תמונות של דמויות חרדיות מגיל אפס.
יו, אתה, יש לי עכשיו צמרמורת, כי... זה דמויות שילדה רואה, אני יודעת בדיוק על מה את מדברת, ויוצאים החוצה כפטריות, הדמויות יוצאות כפטריות אחר כך, כשאנחנו מבקשות אמת ואמונה. אז מעבר מנדלבאום, אני רואה את האור בעיניים שלך.
כן, לא רחוק מהבית.
כן.
היה מבנה של אולמון כזה, שהחרדים ממאה השערים, שזה היה ממש מול המפרץ, ששם הם גרו, הם היו מחתנים את הבנים ואת הבנות שלהם, בתוך איזה מין אולמון כזה, בתוך אולמון כזה, שעדין, הכל צנוע, כמו שמתאים להם, ומאחורנית היה איזה מבנה של המטבח, ושם הייתה איזה מישהי חרדית, בתור ילדה, בעיניים של ילדה, היא לא הייתה נראית לי איזה מאמה כזאת, מבוגרת, אבל אולי לא, אבל ככה הייתה נראית לי, כזאת כבדת משקל, עם המטפחת שלה והכל, והצניעות, ואנחנו, הילדות הקטנות, עמדנו, היינו בנות 10, משהו בסביבות הגיל הזה, היינו עומדות, אני מדברת עכשיו בשם עצמי, אני התפעלתי מהקלות, האור שהיה להם, היופי, הניקיון, היה איזה תואר, שאי אפשר היה לתרגם אותו, ואני, הנשמה שלי כל כך אהבה את זה, והתחברה, שכל פעם הייתי מבקשת מהחברות שלי, בואי נלך, עכשיו, מה היה? הייתה שם האישה הזאת שסיפרתי לכם במטבח, היא הייתה יוצאת עם סלסלה ענקית ומלא לחמניות מהאולם,
כן.
ומביאה לנו, והיום הייתה אומרת לנו, קחו מתוקות, תיקחו קצת, תהנו גם מהלחם שיש לנו פה בחתונה. אז אני קראתי לכל הדבר הזה, קראתי לזה קלה ולחמנייה. אז כל הזמן הייתי אומרת לחברות שלי, בואו נלך לקלה ולחמנייה. ידענו, הולכים, רואים קלה, ומקבלים לחמנייה. ופעם אחת היא לא יצאה. ואני זוכרת בתוך ילדה נורא לקחתי את זה ללב, כי הייתי רגילה, זה היה לי משהו מאוד מחובר. זה, רואים קלה, אוכלים לחמנייה? היא לא יצאה, וככה די קצת נפגעתי. אולי נמאס לה מילה, אולי איך כבר אנחנו מפריעות שם וזה. והתחלנו, התכווננו ללכת הביתה. אני די הייתי ככה בדאון כזה.
בת כמה היית?
הייתי בת בין 11 ל-12 גג. והיא רצה אחרינו. ואמרה, ילדות חמודות שלי, שכחתם לקחת את הלחמניות. היא רצה אחרינו ונתנה לנו את הלחמניות. זאת אומרת, זה לא היה מקרה שלא ראינו קלה בלי לחמניה. זה הייתה איזה, איך אני אקרא לזה, איזה סרט מחיי, מהמם, שכנראה יכול להיות את ההשפעות שלו הוא עשה יותר מאוחר, אבל אחר כך זה לא קרה, כי התגייסתי לצהל, והתקבעתי להקה צבאית, ולמדתי בבית ספר אליאנס, שזה לא ממש דתי, את יודעת.
כל זה בירושלים.
כל זה בירושלים, והייתי גם שחקנית, וארי קולניק בזמנו נפטר, הוא היה במאי שהביא אותו מתל אביב, הוא עשה לנו את ההצגה כתוב ביניכם, אני הייתי רוזלינד, ובקיצור, גם
חיים כן, חילונים לגמרי.
לגמרי, והכל יצא החוצה וכיתובים בעיתונות וכדומה. ואז אני בצבא מתגייסת לצהל לחיל האוויר, מתקבלת, וכמובן שאול הוא המפקד שלי בלהקה, שאול הוא המפקד.
ואני, שאול שהיום בעלך, שהיום מי בעלי, שלא שמע, כי אנחנו השם, פה עם צמד לימור, שאני מזכירה רק למאזינים, למי שהצטרף רק עכשיו, זוג, חיל אוויר להקה צבאית, והיום רב ורבנית כאלה, ותכף נתקרב בסיפור התשובה שלכם אל דמות מפתח, נצא להפסקת פרסומות ונדבר על האיש, אני מעיזה להגיד, האחד והיחיד, הרב אדלשטיין, הרב יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה קורה בהתפתחות החיים שלכם, מלהקת חיל האוויר עד למפגש איתו, לאט לאט. שאול, אתה רוצה להגיד משהו? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות?
רציתי להגיד שכדי לתת לסיים את הסיפור עם קלה בלחמניה, כי זה הפוינט הכי יפה.
אז שהמאזינים יחכו.
לימים ש... כן.
חכו, חכו, בסבלנות. פרסומות, ואנחנו חוזרים. חזרנו. כדליבה, יום שני, אנחנו עם הרב שאול והרבנית אסתר לימור. זוג. חיל אוויר, להקה צבאית, זמר, זמרת, שחקנית, יש לנו אפילו גיטרה באולפן היום, עוד מעט שאול ינגן בה, אבל את היית לפני הפסקת הפרסומות, בקלה ולחמניה, מאה שערים, ילדה חילונית, מעבר מנדלבום, משהו בנשמה מתחיל שם, ושאול אמר, סיימי את הסיפור.
סיים את הסיפור. סיפור, הסיום שלו כל כך חזק, הוא צודק. אז זהו.
שאול, תודה שאתה מזכיר לנו.
ואז, זהו, זה היה, בוא, הפרק הזה נגמר, כמובן כל ההמשך היה לא דתי, והתגייסתי לצהל כאמור, זה להקה צבאית וכדומה, ואני חוזרת בתשובה, באיזשהו שלב בחיי.
מה? אל תנחיתי את זה עלינו ככה. איפה? מה? איפה, מו? מה?
אני, רגע, רוצה קלה ולחמניה.
רוצה להגיד שאת עובדת באולם, שאנו צמד כבר.
זה מה שאני רוצה.
בירושלים.
כן.
הסיפרת
פעם ראשונה. אז אני טוב, אז אנחנו נחזור לזה, בסדר. אז תכף נחזור גם למה שאת שואלת. אז לימים חזרתי בתשובה.
כן.
והיה לי סייעתא דשמיא מאוד גדולה. פנו אליי מערכים. ואמרו לי, בואי תצטרפי אלינו. הם ידעו שאני בכלל לא מונחת עדיין טוב. אבל הם אמרו, שמענו שאת זמרת, תשאירי, תספרי סיפור אישי.
יו. שזה היה הרבנית אסתר, הרבה שנים אחורה, לפני שאנשים היו עומדים על במות ומספרים סיפורים אישיים, נכון? כן. על איזה שנה את מדברת איתי עכשיו כדי לעשות סדר בראש?
אני חושבת זה היה בתקופה של ערכים, יש כמה?
15 שנה, אוקיי.
ואני זוכרת שכשהם הזמינו אותי ואמרו לי תבואי אנחנו רוצים, אז בדיוק לקחתי כיסוי ראש. ולדעתי, כיסוי הראש הביא לי את כל הישועות. אני אומרת לך את זה אחת משמעי. היה לי מאוד קשה לקחת אותו.
למה? כי השיער שלך מאוד יפה. להיפרד מטלטלים
וכל העניינים האלה.
כן.
ואני פה שיברתי משהו מאוד 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 חיצוני, והכנסתי לפנימיות שלי ואמרתי, רגע, אני מול שמיים. אני לא עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה לכבוד השם. וזה הדבר שאני יכולה לשמח אותו. לקחתי כובע, אפילו בקסר, גרנו אז בקסריה, קסר לא הבינו מה קרה, אני חשבו שהשתגעתי, מה את לך ולזה, וזה, אבל אני בשלי, חד משמעי, אני הולכת עם הקדוש ברוך הוא, ופתאום ערכים הזמינו אותי, ולב לאחים הזמינו אותי, ואיזה פתיחה ענקית, ונשלחתי לארצות הברית, והופעתי בארצות הברית, בכמה ארצות, עם כיסוי ראש.
איך לפעמים כל החלומות במשחק ושירה ובמות, מביא הקדוש ברוך הוא דווקא אל זאת שמתחת לכיסוי ראש ולעירת שמיים.
כן.
לא יאומן, שזה כאילו אתה חושב ההפך, לא יקחו אותי, לא ירצו אותי, רק לנשים, לא ירצו אותי, והנה, ודווקא,
כל הפתיחה הכי גדולה שלי הייתה כאן, ובארצות הברית, וכל המון הארצות שלחו אותי, וערכים, אחרי זה באו אליי, גם לב האחים היו, ואז הידברות, וזהו, מאז אני איתם, לאורך כל הדרך, בינתיים ערכים זזו הצידה, לב האחים גם, אני כרגע עם מדברות.
אני עושה ספוילר הסיפור, תכף נמשיך אותו, ושאול ינגן ויסביר לנו את התשובה, ומי התחיל ואיך זה התנהל, אבל אני עושה ספוילר הסיפור, ואומרת שיש לכם ילדים צדיקים היום, ספרי על הבית בזיכרון יעקב, בקהילה המקסימה והמעודנת הזו.
מדהימים, באמת.
כמה שנים אתם גרים שם?
אנחנו כבר 10 שנים באותו בית.
ילדים?
11 שנים, 12 שנים, כי גרנו בית זכור. ילדים, 3 ילדים, ברוך השם, כי זה מה שהבנו אז.
שכולם הולכים בדרך התורה והמצוות?
כולם חזרו בתשובה. כולם. זה פשוט פלא ענק, זה לא מובן מאליו. הבת שלי חזרה ראשונה, הבן שלי שכל מי שיכיר אותו בקסריה, כי הוא ספורטאי ומורה לזה. היום הוא מורה לתלמידים שקשה להם גם בלימודים וגם בחזרה בתשובה עוזר להם. הוא מנגן גיטרה, מלמד גיטרה וספורט.
וואו, תראי איך
כל הכישורים,
איך נשתלים בנו דברים שנצטרך אחר כך, אבל הפעם למען דרך של תורה.
אבל איך שאמרת קודם, תראי, הוא הצליח לנתב את כל הכישרונות שלו גם במגזר החרדי.
מדהים.
אז זה לא ממש להיבהל מהדברים האלה, להפך, הוא מושר, ובית של תורה, השתבח שמו, אין לי מה לומר.
אז רגע, ספרו על תהליך התשובה. שאול, איך זה התחיל בעצם?
זה מדהים, יש לנו את הרב אדלשטיין, שהיה ברמת השרון.
זהו, ספרו לי את הסיפור הזה, כי האמת שכשפגשתי אתכם ליד הכנרת, אצל רבי מאיר בעל הנס, והזכרתם את שמו של האיש הענק הזה, ואת המקום הזה, רמת השרון, שאני רוצה להבין איך הגעתם לשם פתאום, רמת גן ירושלים. זה היה מין שיח כזה של חוזרים בתשובה, כבר סקנים, תרשו לי להגיד, אני הרגשתי סקנה, כי האיש הזה הוא לא מפסיק, צדיקים במותם נקראים חיים. הרגשתי שהאיש הזה ממשיך לטפטף הפתעות ויראת שמיים אל תוך חיינו עצמנו. אספרו על המהלך של התשובה ואיך הגעתם אל הרב אדלשטיין.
קודם כל, כשאנחנו היינו בירושלים, אני לא מצאתי את עצמי שם. עבדתי עם אבא שלה בתור מנהל פרויקטים של בני אבא שלה, קבלן גדול בירושלים.
כן.
אבל אני כל הזמן במוזיקה. מתי כספי, נתן כהן הזה היה בזמנו. רציתי לעבור למרכז כדי לעשות שם איזה צמד או להקה גדולה. ואז עברנו למרכז.
כבר הייתם נשואים.
אני הייתי במקור בקורס טייס. כן. והיו לי חברים שסיימו את הקורס טייס. כן. היו טייסים. אז שכנו אותי לבוא לרמת השרון.
כי היו שם הרבה טייסים, יש שכונת הטייסים.
כן, תבוא, וזה, באנו לרמת השרון, ובשלב מסוים, אני תורעתי ושאלתי את עצמי איזה בוקר, מאיפה זה בא לי, אני לא יודע. אז אמרתי, וואי, מה אני אעשה אם עכשיו יקראו לי למעלה? כאילו, שאני חס ושלום, נפטר מן העולם. כן. מה אני אגיד להם? לא יודע כלום, לא משניות, לא, פתאום זה עלה לי בראש.
השאלה אמר של מוות, של, 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 של לתת דין למעלה?
לא, שאלה שעלתה בך? הדין לא הדיג אותי. הדיג אותי זה שאני לא יודע כלום, אני מתבייש.
ביהדות, אני, בקיום ביהדות, האדם.
ביהדות, משנה, גמרא, אני לא ידעתי כלום. וזה הציק לי פתאום. לא פחדתי מהמוות.
כאילו, ואז השאלה של מה אתה יהודי? זה
אני
יהודי, אותך?
אבל מה בתור יהודי אני נותן למעלה, מה? זה גם מה שהיה התלך הראשוני שלי, שתחלתי לשאול את עצמי בבנייה, אני עבדתי בבנייה גם כן, ברמת השרון, זה עבודות שיפוצים וכו' וכו', ושם גם שאלתי את עצמי, מה יהיה הסוף? מה, כל הזמן אתה עובד, וכל הזמן אתה מילדים, אתה פרנס, איך זה ייגמר? מה, איפה נגמרים החיים פה?
מה התכלית?
מה התכלית? ואז אני מחפש מישהו שיכול לכוון אותי. החוזרים בתשובה, אני חושב שיש נשמה קצת גבוהה ממה שאני יודע, אבל אלה בדרך כלל תמיד נמשכים לקבלה. ויצאנו בשכונה שם חבר'ה תימנים. הכירו אותי, אנחנו הופענו הרי ברמת השעות, ואז אני אומר להם, חבר'ה, יש פה איזה מישהו שאפשר למצוא קלט קבלה וזה? אז אמרו לי, תלך לרבנשטיין. אמרתי להם, הוא אשכנזי? אמרתי, לא, לעזוב אותי, אשכנזים לא מבין איזה כלום. ככה הם אומרים לי, אני לא יודע מי זה הרבנשטיין, שזה ימין למטה עד למעלה הכל. ויום אחד, הפתעה גדולה ביותר, אני יורד לכביש, ומישהו שהכיר אותי וידע, אומר לי, אתה רואה, זה הרבנשטיין.
איפה זה היה? באיזה רחוב?
ברחוב, ברחוב, איך זה? איפה גרנו ברחוב, נראה את הסולד.
כן, אנחנו גרנו ברחוב סולד. כן.
הוא גר לא רחוק מאיתנו. ואני רואה את הרב עם הגלימה שלו עובד, עם העוזר, עוברים חוצים בכביש. רצתי, אמרתי לו, הרב אדלשטיין, שלום, אנחנו חדשים פה ברמת השרון.
כשאתה נראה חילוני לגמרי.
לגמרי, בלי כיפה, בלי כלום.
כן.
כן.
ממש.
יש לי תמונה, אם רואים אותי, איך נראה לו מה משזן לי בכלל, אבל לא חשוב. אז אני אומר לרב אדלשטיין, מדבר איתו, וזה אומר, כן, מזל טוב, שיהיה לכם מזל טוב, וכל זה, יהיה לכם בשעה טובה. ואז אני אומר לו, הרב, אולי הרב יבוא לבקר אותנו בבית.
מה פתאום שאלת?
פעם ראשונה שאני רואה אותו, ואני שואל אותו. הוא אמר לו, לא, איפה אני יכול?
אתה מחכה אותו מעולה? אמרתי לו,
כן, אז הוא אומר לי, אמרתי לרב, הרב, אולי תסתכל אצלך ביומן, תראה אם יש לך איזה תאריך פנוי. מוציא את היומן. אומר לי, יום שישי ב-12 בצהריים זה בסדר? אמרתי לו, מעולה הרב, סגרנו. אני אמר לה, הרב אדלשטיין יהיה אצלנו ביום 12, פעם ראשונה שאני רואה אותו, חינוי לגמרי. 12 בצהריים פסוקות בדלת, הרב אדלשטיין מופיע.
רגע, אני צריכה להקל בקצב האיטי שלי. איזה צבע היה יומן? קטן, גדול?
יומן שלא קטן שכזה.
של פעם כאלה.
כן, מה קטנים האלה עם פרון נחשבי הרושם שם.
יואו.
ואז הוא מופיע ב-12 אצלנו, כמו שאמרנו. הוא ישב אצלנו בבית עד 12 וחצי, שום תורה לא ידענו. דיברנו איתו כל מיני דברים, והוא בצניעות כזו, אם רואים אותנו מהצד, אני חושב שאנחנו הרבנים, והוא כזה צנוע, כזה שקט, הוא תורה מפה תורה חדשה. אחרי חצי שעה הוא יצא משם, אז אבא שלה, שהיה קבלן, אז ישב אצלנו בבית, אז הוא יצא, אז הוא אמר לנו, זה רב אמיתי.
וואי.
דווקא בצניעות שלו, ודווקא שלו, תראו, לא הזכיר כלום.
מה דיברתם חצי שעה? אתה זוכר?
דיברתי על זה שהתפילין שלי, יום אחד פתחתי אותו וישרתי אותו למיטה, לא הסמכתי לסגור, יש לנו כלב. אז הוא עלה ולעס את התפילין. הוא לעס אותו, אבל הוא הגיע עד הקלף, בקלף הוא לא נגע. ואז הוא הסביר לי איך
עושים. זה החסדים של הכלבים, תקשמע, הוא המשיך ממצרים.
כן, והכלב הזה היה גלגול, אם אני לא טועה, אבל... הוא היה מנגן על פסנתר, והולך שתי רגליים וקופץ, עובר מעבר חצייה ברחוב.
הוא היה שר.
שתי רגליים, היה שר, לימדתי אותו הכל.
כלב.
כן, לב. הוא הופיע איתנו גם.
כן. אז אתה מציירת על הרב אדלשטיין בפגישה את התפילין החולות על ידי הכלב?
הסברתי לו.
הסברת לו.
אז הוא אמר לי, לא חשוב, תחליפו את זה. הרב אדלשטיין הייתה לו תכונה לעשות לו כל דבר קטן, שלא ייקחו ללב. כל דבר הוא קטן. הוא מגמד את זה.
מה זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, תסביר את זה יותר.
עוד משהו, אף פעם, שנתיים שלוש, היינו אותו לפני שחזרנו ממש בתשובה, אף פעם הוא לא אמר לי לשים כיפה על הראש, הוא לא לשים כיסוי ראש, הוא לא דיבר על שום דבר על דבר תורה, וכשהיינו שואלים אותו, הוא אמר לו, זה בסדר, אפשר בסדר. הוא קלט שיהיה שוגג ולא מזיד. אז הוא לא דיבר איתנו, הוא קורא שאנחנו עדיין לא מונחים שם. אבל שהתחלנו לחזור ולשים כיסוי ראש, פתאום הרב השתנה. לא, אסור, זה אסור, זה. הוא זורם עם הבן אדם לפי הקצב שלו. ודווקא מהאהבה הזו שלו, אנשים חוזרים בתשובה.
וואו.
אתה מסתכל על הבנה, הוא הזמין אותנו לערב שבת, אתה זוכר? אפשר לספר את זה?
בטח.
יש לנו בן שהוא חזר בתשובה גם כבר, עם אשתו הקיבוצית גם חזר בתשובה, לקחת כזאת, ברוך השם. לקחנו את ה... אותו איתנו, לאותו ערב שהזמין אותנו. כל משפחה הייתה אצלו בבית, סביב השולחן, והוא עושה קידוש, עומר היה אז בן שלוש, היום כבר יש לו ילדים, אבל לא זה היה בן שלוש.
הוא הבכור שלכם?
לא, הצעיר.
הצעיר. גם היום קוראים לו עומר?
עומר, כן.
עומר מאיר.
עומר מאיר, כן.
עכשיו, הוא יושב לי על הברך, והרבנית מגישה גפיל תפיש, והוא פתאום אומר, אני רוצה הביתה. זה ריח שגפיל, שהוא רגיל לבישול של אסתר.
את תימניה?
לא, לא.
מה את?
אני צברית, ההורים מרוקו.
ואתה, כן?
עיראק. נולד בעיראק.
אוקיי. אז הוא אומר, אני לא רוצה את הגפיל תפיש.
לא, הוא לא רוצה, אני רוצה הביתה. עכשיו, כל המשפחה הייתה שם, חתנים הכל, והרב באמצע הקידוש, הוא רוצה הביתה. מה עושים? לא נעים. מה עושה הרב? מוריד את הכוס של הקידוש, יושב על הכיסא, לוקח את עומר, שם אותו על הברכיים באמצע הקידוש, מתחיל לספר לו על ג'ירפות, וגן החיות, כאילו
הרב אנחנו... אדלשטיין, הרב אדלשטיין, יעקב אדלשטיין, עליו השלום.
כאילו אף אחד לא נמצא שם, רק הוא ועומר. הלצנים שולחים רגליים, ככה כמה דקות, כאילו אנחנו לא קיימים. וככה הוא קנה אותו. רב מבטל בשביל ילד קטן בן 3, מדריס לו סיפורים. והבן שלנו אחר כך נקשר אליו, הוא היה יצא אותו בעסקים הכל.
וואו.
הוא ידע איך לסרום, הוא הרשה לעצמו להגיד דברים שבן אדם או רב נורמלי לא יעיז לעשות את זה. הוא ידע לקרוא כל דבר. היה מקרה שם, עוד להגיד מי זה הרב אלשטיין, ששאל אותו מישהו בסלם מסוים, הוא בא לבקש איזשהו גיבוי, אז הוא שאל את הרב, הרב, אולי כדאי שנחזור בתשובה, לשמור שבת? הוא אמר, לא, כרגע לא, לא צריך לשמור שבת כרגע. איך אפשר להגיד דבר כזה? הוא הבין שהם עדיין לא מונחים שם.
וואו, זה גודל.
כל הזמן פגישות עם הרב, לשאול, 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 עד שהם חזור בתשובה. וזה הגדולה של האדם הענק הזה, של הגדולה אדירה ביותר. הוא יודע איך לזרום עם השני.
נכון.
אחר כך קראנו בספרים של רבי נחמן ברסלב, שאומר שבן אדם שלהחזיר בתשובה, לא צריך לדבר דברי תורה. הוא צריך להיות אמיתי, ומזה שהוא בעצמו חזיר בתשובה, הוא מדביק את האחרים.
יאו.
זה מה שידע הרב אלשטיין לעשות. הוא היה מדבר על כל נושא שאתה רוצה חוץ מדברי תורה.
וואי, זה ענק מה שאתה אומר, כי אני חושבת על תהליכים שבעלי תשובה עוברים, או אפילו דתיים מבית, על איך מוח מפרה מוח ולב מפרה לב, לב קורא לב, כמים הפנים אל הפנים. זאת אומרת, אתה אומר, הרב אדלשטיין ידע להיכנס לאמונה של עצמו, לדבר את האמת הפשוטה שלו, ומשם הוא השפיע על, 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 על מגנט לאדם שיושב מולך.
נכון מאוד. גם היה לו כישרון לקלוט את הנפש של השני. אז הוא ידע להתאים לו מה שצריך. עוד ברשותך, זה פה קטן אחד מאוד חשוב.
שאול, אני רק רוצה שתספר.
עמי, היה...
מי זה עמי?
עמי זה אחד שגר ברמת השרון, היה צנחן במקור אחרי זה, והוא התחיל להתקרב לרב להיות עוזר שלו.
כן.
והבן שלו, הולך להתחתן. אז בשבע ברכות, עשו אצלם את זה בבית בתל אביב, בצפון תל אביב. כולם שם לא דתיים בכלל, בלשון המלאטה. וגם הרב אלשטיין הגיע. אבא של עמי, זאת אומרת, הסבא, בא מסין. הוא היה מהנדס להתפלת מים.
כן.
אין לו אמונה בכלל. עכשיו, אני קניתי אותו בדיבורים, אז הוא אומר לי, אני לא יודע למה הבן שלי החליט לחזור בתשובה, אני לא מבין את עמי. הרב קלט אותו כבר. עכשיו, האבא הזה, המהנדס, מסתכל ככה, הוא מסתובב אליו, הוא אומר לי, אתה יודע, אני מאוד שמח שהבן שלי דבוק לרב הזה.
אני חייבת להגיד לך, על זה משהו, אנחנו רק יוצאים להפסקת פרסומות, אנחנו עם הרב שאול ועם הרבנית אסתר, צמד לימור, זה השם המשפחה שלכם באמת?
לימור, לא, הוא שינה, הוא עברית.
אוקיי, אז אנחנו נחזור אליכם, הרב יעקב אדלשטיין, רמת השרון, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסע של תשובה מלהקת חיל האוויר, לקהילה בזיכרון פרסומות, אנחנו חוזרים. עומקא דליבה, אולפן, רדיו קול חי, ואנחנו עם הרב שאול והרבנית אסתר, יוצא לי להקת חיל האוויר, רב ורבנית היום, הרב אדלשטיין, סיפור תשובה, נגן לנו שאול פה בחי באולפן.
לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה, כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם, ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השמחה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול אזי נמשך והולך, מקדושתה של הארץ עלם. ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב, ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב.
שירת העשבים. תודה שאול על הניגון הזה. אנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה של אומקדליבה, אבל מה משם בתשובה? שהרב אדלשטיין ידע בדיוק על איזה עשב הוא נותן חיבוק של אמונה, ויודע בדיוק למי הוא נותן הוראה בשלבים השונים של התשובה שלו. אתם ממשיכים לגור ברמת השרון?
ממשיכים לגור ברמת השרון, אסתה.
כן, אנחנו ממשיכים לגור ברמת השרון וחוזרים בתשובה שם, ואז מגיעים לקיסריה.
כבר בהתפתחות.
בהתפתחות. ושם בונים בית. אבא שלי זכרונו לברכה היה קבלן, אז הוא ניהל את כל הפרויקט. אחרי שעברנו לגור שם, אני התחזקתי יותר.
יותר משאול?
כן.
זה לא תמיד הולך ביחד.
נכון.
Let me tell you about it.
נכון. ושם לקחתי גם, אמרתי לך, את
הכיסוי ראש.
ו...
מה, שאול, הייתה לך התגלצ'ות? הייתה לך עצירה בתשובה? כי זה לא הרי תמיד הולך.
לא, לא שהייתה לי עצירה בתשובה. פשוט הייתה יותר זריזה ממני.
בינתנו.
בינתנו. הרי אומרים שלנשים דעתן קלה. אז אומרים, אנשים מתעצבנות, למה דעתן קלה? אני חושב שהרב לסרי בזמנו הסביר, שדעתן קלה, הם קולטים יותר מהר מהגבר. ופתאום זה התחלף לבנות, לא הבנו, חשבנו, כי פשוט באמת יש להם בינה יתרה.
כבר רואות קדימה.
התפקיד שלהם בעצם, לכוון את הגבר. אחר כך אני אגיד משהו מאוד מעניין. רוב המריבות והגירושים נעשים, בגלל שהזוג לא מוותר. שעשו מחקר ויראו שרוב הגירושים באו מטיפשויות, מגאווה. למה היא עשתה לו? למה הוא לא עשה לה? למה היא עשתה לו? אישה נולדה ונוצרה לעזור לגבר. לכן היא גם אומרים שהיא לקורה מהצלע שלו. אם הגבר נותן לאישה את האפשרות, באמת, לחמילה, לא לבקר אותה כל הזמן, לא להפיל אותה כל הזמן, הוא מפיל את עצמו, כי בעצם החלק שלו צריך להרים אותו. ומתווכחים, מה את אומרת לי? מה את? אסור. עכשיו, אומרים יותר מזה, אומרים שאם הגבר, האישה הורדת עליו, סימן שהוא עשה משהו לא טוב. במקום להתרגז, להתכופף ולעשות חשבון נפש, מה לא עשיתי לא בסדר היום שהיא אומרת לי כך.
שיחשוב פנימה.
זה הנכון. ברגע שהוא יושב ומתחיל להרגיע אותה, ולהבין שמשהו אצלו לא בסדר, לא אצלה, היא יכולה להיות תומכת הכי טובה בשבילו.
מדהים, וגם ככה הוא זוכה לעבוד.
וזה עבודה. נקרא הליכות את הענף שאתה יושב עליו. כי האישה נוצרה לתמוך את הגבר, לא ללכת נגדו. ורוב הפעמים, הגאווה הזו שיש לגבר, איך מישהו שכתב איזה ספר אומר, מה לעשות שאנחנו הגברים גאוותנים, לא רוצים לוותר. צריך לוותר, לוותר, לוותר.
קדוש ברוך הוא אוהב מבטר, את זה.
האישה מחזירה לך כפול מכופל, ואתה מרוויח.
נכון.
שבן אדם מוותר גם מרגישה הרבה יותר טובה, יותר נעימה.
נכון.
אתה מרגיש יותר גדול.
מי שמוותר זוכה ליותר, אמרו בגן. אז אתם מגיעים לקיסריה, את מזדרזת יותר עם התשובה?
כן, לוקחת כיסוי ראש, זה הכי קשה.
כן.
ומשם כבר הדרך נפתחה לנו בצורה בלתי רגילה, למרות כאילו שלכאורה היה, את מפסידה את הפרנסה הנפלאה בצמד לימור, שזה היה...
רגע, תסבירו לצופים, לצופים, למאזינים.
למאזינים.
צמד לימור, זאת הייתה בעצם, אני אומרת...
כאילו, שם מסחרי. כן. שם מסחרי שלנו.
שככה הייתם מופיעים יחד?
כן.
צמד לימור.
קרא לנו איזה אמרגן, לקח את השם הזה, והדביק לנו ונשארנו עם זה. ואני זוכרת שכשהתחלנו להופיע בצמד לימור, הייתה הצלחה מטאורית. פשוט ביקוש מפה עד הודעה חדשה. מתי כספי עשה לנו כמה עיבודים, כי הוא היה המעבד והמלחין שלנו בלהקת חיל אוויר. אז מן הסתם יצרנו איתו קשר, בנו, עשינו, שרנו והוא התלהב.
היה לו מה להגיד על התשובה שלכם?
זה לא היה ממש ברור. לא הפגענו את זה, עוד לא לקחתי כיסוי.
אוקיי.
ואז השיר הזה נשאר והלכנו איתו, וכל פעם ששרנו אותו הוא מאוד הצליח.
מה זה השיר הזה? תגיד את המילים שלו.
אני לא יכולה לשיר את זה, אבל אין פתיח.
בטיל מול גולן.
בטיל מול גולן.
אה, השיר המפורסם?
אבל הוא כתב...
אין מול גולן.
אבל זה בעיבוד מהמם.
מה את אומרת?
אז הוא עשה לנו עיבוד מהמם.
נור זהב ותחלת, כי אני נולדתי כאן. איך ההמשך? על דשא הירקון. טוב, נו, ברח לנו.
ואז אמרתי, כאילו, התחלנו להתפתח, היה זה אמרגן גדול, שאמר לי, תראי, עוד לא היינו ממש, אמרתי לך, דתיים, ועוד לא חילקנו את זה. אמרתי, תראי, תבוא אל איזה ערב שאני רוצה לעשות משפחתי, ואם תהיו מאוד מוצלחים, נשווק אתכם בכל העולם. אז כנראה שהיינו מוצלחים, אמר לי, תפתחי יומן, תחיל לאנגליה, סקוטלה, אל תשאלי מה הוא כבר, כל היומן התמלא.
וואו.
ואני כבר אוטוטו הולכת, להופיע, לא בצורה, את יודעת, רצויה מול שמיים.
אה, כל זה, זה להופיע לפני גם גברים וגם נשים.
כן, כן, כן.
אנחנו חזרנו בתשובה.
תשמעי רגע.
אבל
עדיין הופענו.
כולם עוברים את התהליכים האלה, ברור. רגע, זה רגע, אני חושבת, שאומנים שחוזרים בתשובה, אומניות ודאי, צריכים להתמודד איתם. אל תספרי מה קרה, כי אנחנו הולכים אל פרסומות חדשות, ולשעה השנייה של אומקדליבה, שבה תצפרי למאזינים שלנו, מה קורה שם כשאדם עם עצמו אוהב את העבודה שלו, ומרגיש שהוא עושה משהו טוב וברכה שורה עליו, והוא צריך להקשיב לתורה שמבקשת משהו שלא תמיד מוצא חן בעינינו. יאללה, אומקדליבה, הרב שאול, הרבנית אסתר, צמד לימור, חוזרים עוד מעט.
קדליבה, עם אפרת ברזל.
קדליבה, שעה שנייה, אנחנו עם צמד לימור, עם הרבנית אסתר, עם הרב שאול, אני מזכירה רק למי שלא היה איתנו, להקת חיל אוויר, זמרים, שחקנים, עושים תהליך תשובה דרך הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, שבא לבקר אותם בביתם ומכה על העשב הנכון. ויש לנו עוד חוב שהזכירו לנו על קלה ונחמניה בילדות שלך, איך הניצנים של התשובה שתולים שם כזרעים קודם לכולנו. מהשערים, את ילדה ירושלמית, רק תסגרי את המעגל הזה.
חוף שבטי ישראל.
כן, בטח.
שבהמשך יש נישה שזה מאה שערים, אבל זה היה נחשב חוף שבטי ישראל לאורך כל הדרך הזאת. בקיצור, חוזרים לקלה ולחמניה.
זה נשמע כמו סיסמה, קלה ולחמניה.
אין. כשאני אסיים, אז תביני.
אוקיי, כי רק אני אזכיר למי שלא היה איתנו קודם, שבתור ילדה, בת 11-12, היית מציצה למטבח של אולם שמחות, שם באזור הזה הירושלמי, והייתה שם איזו אישה, איזה זכויות יש לה, לכי תדעי איפה היא היום, שהייתה נותנת לכם כילדות חילוניות. נשות מאה שערים, הקשיבו מה נותנת לחמניה קטנה, שאתם יולדות נותנות בחיוך לילדה חילונית, כן.
אז הפרשה הזאת נגמרה, מן הסתם צמחתי וגדלתי, וכמובן לא במסגרת דתית, אז התגייסתי ללהקה צבאית, עברתי את השירות הצבאי, ואני חוזרת בתשובה. בואו מפה נתחיל.
כן.
ואז ערכים. שולחים אותי להר נוף בירושלים. ואני מגיעה לשם. במה ענקית, שאול מביא הגברה, מיקרופון אלחוטי, מלא נשים, אולי 200-300 נשים, סטר לימור, כאילו חוזרת בתשובה עם סיפורה אישי, זמרת וכדומה. ואני כמובן שר עליהם. ואז אני מתחילה לספר את הסיפור על קלה ולחמניה. אני מוכרחה להגיד משהו חזק. היה לי איזה חשק רציני בפנים, משהו שנדנד לי ואמר לי, ספרי על קלה ולחמניה. כן, כן. ספרי על קלה ולחמניה, ספרי על קלה
ולחמניה. מתוכך, כאילו צלילים
שמן. ספרי על קלה ולחמניה.
כי בדרך כלל את לא מספרת את זה?
לא סיפרתי את זה מעולם.
זהו, זה נקודה חשובה.
מאוד. ספרי על קלה ולחמניה, ספרי בזה, ואני אומרת לעצמי, מה עכשיו הקטע של, מה הרצון הזה? בסוף החלטתי שאני הולכת על זה. שומעת לרגש, שומעת לכל הפנימי הזה, אני הולכת על זה. אז אמרתי, אתם יודעות מה? כשאני פה עומדת מולכם, אני מרגישה שיש לי איזה צורך לספר לכם על איזה סיפור ילדות שלי, כשגרתי במעבר מדלבום ליד מאה שערים, ושם היה והתחלתי לספר להם את זה. אחרי שסיפרתי את זה, קמה אישה, ואמרה, זאת אני שחילקתי את הלחמניות. כל הקהל עמד, נחליקת, הייתך לשמוע את האי הזה, אבל בכמות של 200 נשים, אני, עכשיו שאול, מאחורי מחיצה אומר לי, תרדי אליה, תרדי אליה, הוא צועק לי, תרדי אליה, ואני כולי, אתה מכירה שאת מסמרת, מרוב לחץ, מרוב התרגשות, אז אני ככה יורדת, רצתי אליה, חיבקתי אותה, וכל הקהל מוחא כפיים, ואז עליתי חזרה, ואמרתי להם שהייתה כל כך צדיקה, שהיום, הקדוש ברוך הוא זימן לי, שאני כל הזמן אתעסק בלחמניות, ואני אלווה קלות, אחרי, את יודעת, כאילו לשמח אותם לפני החתונה.
יו, הרבנית אסתר, זה סיפור גדול מדי לסתם בוקר של יום שני, לסגור מעגל ולפגוש אישה שהייתה מבוגרת בהרבה שנים, שנתנה בך ניצני תשובה, וואו. כל הקהל רואה את זה.
והשם רצה שהיא תשמע את זה, כי מגיע לה, היא נתנה לחמניות, היא מעולם לא פספסה, היא כל כך שמחה שאנחנו אוכלות את הלחמניות.
איך מעשה קטן?
שלח לחמך.
זה שלח לחמך? וואו, וואו. שאול, אתה...
אני אמרתי רק שהגדולה של העניין, שהילדות האלה לא היו דתיות, והיא אהבה אותן כמו כל ילד דתי.
הייתה מחלקת לנו
כל זה. ואז אסתר אמרה לה, אולי שחרמה אמרה לה, אמרה לקהל, זה מה שמגיע לאותה אישה לראות, שמאותם הילדות יצאו גם כאלה שחזרו בתשובה בזכות.
הנה, אני היום עומדת פה על הבמה, אני חזרתי בתשובה, והקדוש ברוך הוא זימן לי לזכות את הרבים, ותראו מה יצא מאותה לחמנייה, שניתנה לנו באהבה ומעולם לא פספסה.
כמה?
הקדוש ברוך רצה גם לתת לה, במקביל שתשמח ותראה מה יצא מאותה מצווה שלה.
כמה הלחמניה הלחימה ילדות בחיבור לבורא עולם. לא יאומן. ויש פה, אנחנו מדברים על ניגונים וגיטרה והרב אדלשטיין, אבל יש פה כל כך הרבה מסרים רקומים מתחת, כמה שימת לב של אדם מבוגר לילד קטן חילוני, הערת פנים יכולים להשפיע שנים קדימה. כמה לא ללחוץ על ילדים, כמו שהרב אדלשטיין ידע לא ללחוץ על בעלי תשובה, ולתת להם את הקצב שלהם, נכון?
בדיוק, בדיוק ככה. צריכים לדעת שבאהבה, אני שמעתי פעם איזשהו מסר מספר, הדרכה לא דתי, אבל הוא כותב שם שטיפת דבש לוכדת יותר זבובים מחבית שמלאה מימרה.
וואו, איזה יופי, ממש להקת חלב ודבש, חלב ודבש. אז רגע, אז היינו לפני הפרסומות והחדשות, היינו בזה שהצלחה מטאורית מתי כספי מאבד לכם שירים, ובעצם אותו מפיק מציע לכם להופיע בחול, אבל זה הופעות, אתם הולכים ומתחזקים בתשובה, מול גברים ונשים, ואז היינו בזה. אז תמשיכי מפה הרבנית.
ואז התחלתי יותר להתקרב, ואומרתי לו שאני מוותרת על זה, זה לא פשוט. זה גם מבחינת אומן, חשיפה בלתי רגילה, המון המון גם מבחינת התשועה של זה, ולמרות הכל היינו מספיק חזקים, ואמרנו לא,
חכי שנייה עם הלא הזה, כי אמרתם אותו, אבל אחרי חיבוטים והליכות הלא חזור, אני מניחה במטבח ועם עצמכם ולילות בלי שינה, הרבה, הרבה אנשים עוברים את זה, בעלי תשובה בנושא של אומנות, במה, שירה, אנשים, הרבה אנשים עוברים את זה עם, עם הרבה תחומים אחרים.
כן.
של האם אני, מה עובר את הנפש? כי תמיד יש בזה ברכה, שאתה מקשיב לדעת תורה. ושאתה מקשיב לאמת הזאת, גם אם, היא, אם אתה לא רואה באותו רגע, אתה מקבל דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא, שנים אחר כך. זוכרת מה עובר אליכם באזור הזה של המחשבות, של הרגשות?
כן, זה לא פשוט. זה לוותר על החומר. זה לוותר על...
המון כסף.
המון. זה לוותר על פרסומת. זה לוותר על הכל, על קהל יעד, שהיה לנו קהל יעד, שכל אומן היה רוצה אותו. כמו שאמר שאול, טייסים ומנכלים וחברות ורופאים וחבל על הזמן.
הייתם שרים שירים עבריים, גם לאנשים בגלות, כאילו.
גם מוזיקה דרום אמריקאית, זה מה שמקפיץ את כולם. אנחנו היינו עם גיטרה, אני לא יודע מה היה עוצמת, שעשה חתונות עם גיטרה ותיבת מקצבים. והעולם היה מתמלא אנשים בשמחה. היינו עם בפשיטות שלנו.
הייתי יורדת לקהל, מסתובבת ביניהם וזה. והם זהו, אז רצו ורצו ורצו, והייתי אומרת לא. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שמאוד הרגשתי אם זה קשה, ופה ניצחתי ברוך השם את המניעות של זה. זה היה כשמישהו צלצל ואמר לי, את יודעת, ראיתי אתכם עם אשתי באיזה ערב, ואמרנו זה מה שאנחנו רוצים.
לחתונה?
לא, זה היה בר מצווה, דווקא לא משנה, וזה מה שאנחנו רוצים. ואז... ואני עכשיו מזיעה, מה אני אומרת לו? כי אני כבר לא רוצה להופיע.
וואי, איך השם שולח את הניסיונות האלה כל פעם.
אם אני עוברת את המשוכה הזאת. ואז אמרתי לו, לבן אדם שדיבר איתי, אמרתי לו, לא, אני נורא מצטערת, אבל אנחנו שינינו את הדרך, חזרנו בתשובה, אמרתי, אני אמיתית. אני מדברת ישר ולעניין, בלי זה. אמרתי לו, חזרנו בתשובה, ואנחנו כבר לא עושים את הדברים האלה. אבל יש הרבה אומנים, יש הרבה צמדים, ו... אתה רוצה גם אני אמליץ, אבל אנחנו כבר לא. אבל הוא כנראה, את יודעת, לא יודעת מה הוא היה מנכ״ל, הוא חשב שאולי הוא יצליח, הוא ניסה. ואז הוא אמר לי, תראי, אני אכפיל לך את המחיר. אז אמרתי לו, תקשיב, ואני מזיעה, כי תקשיבו, אנחנו במעבר, בתפר, שיש לנו נחיתה בהכנסות, מי ייקח אותנו עכשיו כדתיים, מי יודע מה, אז אנחנו בין הטיפות, אבל אני עקשנית, דקדושה, עקשנות דקדושה. ואני אומרת לו, לא, זה לא ילך, תחפש. את יודעת מה, אני אסדר לכם מלון. עכשיו הוא חושב שהנסיעה ושבת. אסדר לכם מלון, תשנו שם, שבעלך ירכיב את ההגברה ביום שישי, ובשבת בצהריים תופיעו.
יואו, לא מבין, לא קולט, לא יורד האסימון.
ואז אמרתי לו, זה לא ילך. הוא מנסה להוסיף כסף. זה לא ילך, חשבת שהוא לא האמין לזה, הוא לא האמין. בסוף אמרתי לו, די, זה לא ילך, אני מבקשת. הייתי אסרטיבית יותר, וסגרנו את הטלפון. אבל אני מודה ומתוודה, היה לי מאוד קשה הניסיון הזה, אני ישבתי כמה דקות, אני צריכה לנשום, הזעתי אפילו, אבל שמחתי כי ניצחתי, וזהו, ואז מאז כבר, גם התחיל, אנשים נכנסו יותר למודעות, ואחד אמר לשני שחזרנו בתשובה שאנחנו כבר לא, אבל מפה עכשיו איך אנחנו נכנסים לתוך ה... את יודעת, המגזר החרדי, והדתי שבכלל לא... איפה אנחנו, מה? אבל הקדוש ברוך הוא מחלק מתנות, בוא נאמר, הנחישות שלנו ללכת עם השם עד הסוף, קיבלנו ממנו פרסים.
שאול, מה אתה רוצה להגיד?
אסתר, את זוכרת שאני ראיתי אותה במצוקה עם האיש הזה, הוא כל הזמן לחץ.
כן.
הוא חשב ששארנו אותה בכסף. לקחתי את הטלפון, אמרתי, שמע אדוני, אם תיתן לנו מיליון דולר, אנחנו לא מופיעים. אז מה, אתה באמת לא מדבר? אמרתי לו, כן. זה לא שווה, זה אמרתו, הפרנסה זה מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. אם הוא אומר לך לנוח בשבת, אז תנוח בשבת. מיליון דולר לא נעבוד. אז הוא שם נתקע קצת, ופה נסגר הסיפור.
זה כאילו כל הפיתויים, כמו חנות ממתקים, עומדים שם, מול דבר אחד, תורה. זהו. וכשאתה מחובר אליה, זהו.
הוא רוצה? זה מה שצריך, זהו.
וואו, כמה כוח זה נותן המון. כדי המון. להמשיך הלאה. נשארתם כל הזמן הזה בקשר עם הרב אדלשטיין מרמת
השרון? כל הזמן.
מהטלפונים ומה
הכל,
לעשות.
הכל, הכל.
בנושא הזה של להופיע רק מול נשים, היית שואלת אותו מה לעשות?
בטח, הכל, הכל.
מה הוא היה אומר?
רבנית. שעובדת ברמות.
כן, אני הייתי מאוד מאוד קשורה לרבנית, מינה. וואו. תדיק לבך. היא הייתה מאוד מאוד, ככה היינו בקשר חזק מאוד. וכשהיינו באים לדבר עם הרב אדלשטיין, אז הוא היה שולח אותי ישר אליה. הייתה מכינה לי תה, היינו מדברות, היה לנו קשר מאוד טוב. זכר צדיקה לברכה. ואז היה לי איזה ערב, שהזמינו אותי במורשה, זה צמוד לרמת השרון.
בטח.
מורות הזמינו אותי וזה. אמר, טוב, אז הלכתי, כמובן עם כובע והכל כבר. ופתאום אני עומדת על הבמה, אני רואה את האישה היקרה, מינה, הצדקת, מגיעה.
אשתו של הרב אדלשטיין.
אשתו של הרב אדלשטיין. עכשיו, היא לא הייתה אמורה להיות, כי הוא לא אמר לי וזה. והבת שלו הזמינה אותי לערב הזה.
כולם... את בספר רמב"ם שם?
לא, לא יודעת, זה היה במורשה.
כן, כן, כן.
כולם עמדו לקבל את פניה, והיא באה והתיישבה מולי. ואני אמרתי, קודם כל אמרתי, אני חייבת לשיר. אין, אני מקדישה לשיר. לא, לא זה, אני... רגע, אמרתי כולם, עכשיו אני עוצרת את מה שעשיתי עד עכשיו, אני חייבת להקדיש לה, והקדשתי לשיר, ושימחתי אותה גם אחר כך עם זה, וזהו.
זוכרת איזה שיר הקדש לה?
לא.
אוקיי.
לא, אבל את יודעת, בטח מצאתי משהו נכון, כי היה לי תחוש הזה, גם בצמד לימור. ידעתי להתאים שירים לאנשים.
מי מול מי?
הכל, הכל, ידעתי, היה לי את זה. וזהו, אחר כך כל כך התרגשתי ממנה, ואז שאלתי אותה, איך הגעת? לא אמרו לי שאת מגיעה. אז מה היא עונה לי?
נו.
הרב אמר לי, תלכי, תלכי לראות אותה, את מאוד תהני. אז היא אומרת לי, איך הוא ידע שאני אהנה?
זה הרב אדלשטיין, יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. לכי תהני. ידע שהיא תהנה.
אמר לה, תהני. אז היא עושה לי, את יודעת, התמימות של הצדקת, איך הוא ידע שאני אהנה?
באמת מעניין איך. שאול, תנגן לנו עוד איזה שיר ככה, באווירת אשתו, הרבנית מינה, וואו, זוכרים אותה כל כך, מרמת השרון. אז שוב נצא לפרסומות, ונשמע את הרב שאול מנגן, כדליבה, תכף ממשיכים.
המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא אוי 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 עומד על גג גג בית המדרש משיח לישראל ואומר בשעה שמלך המשיח בא בשעה שמלך המשיח בא אוי 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 עומד על גג גג בית המדרש משמיע לישראל ואומר הנביא מנביא הגיע הזמן הגיע הזמן אם אין אתם מאמינים אם אין אתם מאמינים ראו באורי שזריח הנובים הנבים הגיע הזמן הגיע הזמן גאולתכם אם אין אתם מאמינים, אם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזוריה.
תודה רב שאול, וזה עוד כשהוא צרוד.
איך זה יצא לי בכלל?
אי, אתה שומעת אותו.
אבל זה שם הקטע שממש היה צרוד.
אז מה?
מה נורא?
גם כשאנחנו צרודים, יש לנו מה להגיד.
צרודים בשירה שלהם, זה נשמע טוב.
נכון, אז תרבי למיקרופון הרבנית אסתר.
כן, אני פה.
אז איפה, ספרו קצת על היום, ואנחנו אורזים את המשדר שלנו. איזה כיף שכבר אפשר לשמוע מוזיקה.
כן, אה?
קשה כשבלי.
כן, קשה מאוד.
אבל את יודעת שאיך שהיה לג בעומר, ופתאום שמעתי, אז הרגשתי כמה זה נכון, כל הלא וכן, ולא וכן. כל צליל עשה לי כזאת הנאה בזכות הלא.
הריחוק הזה גורם לך לרצות יותר כשזה מגיע אחר כך. את פשוט, זה לא נראה מובן מאליו, זה לא לעוס.
ככה, בדיוק, בדיוק. וספרו איפה אתם היום, לפני שנפרדים.
היום אנחנו, ברוך השם, עובדים עם, כמובן, הידברות, את יודעת, מסתובבים בכל הארץ, מטיילים, שרים, מסמכים, פרשות חלה, אמנים, מחזקים את בנות ישראל.
האמת זה החיבור. אנשים לפעמים שוכחים שמה שחשוב בגוף זה הנשמה. מסתכלים כלומר, מה החומר רוצה? מה החומר רוצה? בעצם אנחנו באנו פה לעולם, נגיד את זה, אני משווה את זה תמיד למוסך. אתה נכנס למוסך, אתה מתקן את האוטו ויוצא. לכן אנשים נפטרים. למה אומרים נפטר? הוא כאילו התפטר מהעומס הזה. לכן אומר שלמה המלך, טוב יום המוות מיום היוולדו. זה כמו אחד שעושה מכינה לאוניברסיטה. אז הוא רוצה לחזור חזרה למכינה? לא, הוא רוצה לעשות את הבחינה ולהיכנס לאוניברסיטה. אנשים שוכחים את זה, עשו מהעולם הזה משהו של שמחות, תענוגים. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים נתן לנו עצים, פרחים, נוף, ים, אבל לא להבין שלא זו המטרה. זה רק התוספת שהוא נתן לנו מאהבתו אותנו. אנחנו עשינו מהרקע מטרה.
עשינו מהרקע את הדמות המרכזית.
כשאתה נכנס
חזרה,
בדיוק.
אתה מבין את זה. המסגרת, הפכנו אותה למרקע.
אם יהיה זמן, אחר כך נספר משהו אחר על
ה... תנגן לנו כמה צלילים אל סיום. אנחנו נפרדים עם... תכף עוד מיזם שאנחנו רוצים לדבר עליו מיום כדי ליבה. תודה רבה לכם, הרב שאול והרבנית אסתר. אני כל כך שמחה שבאתם לכם לנגן על הנשמה של כולנו.
תודה רבה לאפרת ולה.
פסח. תודה, פסח בגד. אום כדי ליבה, ניגונים.
וישעם דל אבותינו ואישה עמדה לבותינו אלינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו ואישה עמדה לבותינו ואישה עמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מידיו והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו, לחלותינו הקדוש ברוך הוא מצילנו הקדוש ברוך הוא מצילנו מידיו.
תודה רב הרבני, תודה לרב אדלשטיין שם מלמעלה בשמיים, ממשיך לעשות פה דברים נפלאים. אז הייתי חייבת את הפינה הזאת להשאיר באום כדי ליבה של היום. יש לי כאן שכנה מהאולפן השני, יעל שי, שלום.
שלום, מה שלומך, אפרת?
בסדר, מפיקה שלנו כאן יקרה, של רחל פסטג, שסיפרת לי ככה בקצת על מיזם שעשה לי טוב בלב, ואמרתי לך, יעל, דברי עליו, מה זה?
כן, אז באמת, התחלנו במיזם מילה טובה, בהשראה של אחת המאזינות, שאני אפילו לא מכירה אותה, אבל היא נשמעת לי כל כך מהממת ומיוחדת, שככה... היה לי רצון טוב לתת לה את הבמה ולתת את האור הזה לעולם. היא הציעה
מאזינה שהתקשרה לכל חי?
כן, ממש ככה.
ועלית אותה בהפקה בתוכנית?
אפילו לא, היא שאלה איזו שאלה ממש לא בקשר לתוכנית, והשיחה התגלגלה וכו' וכו'.
משדרים באהבה או לא משדרים באהבה?
לגמרי.
הנה.
לגמרי, זה המקום שלנו.
נכון. והיא הציתה איזה רעיון.
איזה רעיון, כן, של מילה טובה. איך באמת להשפיע, איך המילים הטובות יכולות לחולל מהפכה. לנו, לעצמנו, לסביבה שלנו, באמת לכל הסובבים אותנו. איך אנחנו יכולות במילה פשוטה לעשות מהפכות.
נכון, זה נכון.
לגמרי. ואני מרגישה את זה ואני רואה את זה. ונתנו ככה למאזינות משימה בשידור. התחלנו עם המילה שלום, במטרה להקדים שלום, ולראות לאיפה זה מוביל אותנו. מה קורה עם זה? ואני רוצה להגיד לך, אפרת, הסיפורים לא מפסיקים להגיע, והסיפורים מרגשים ומרתקים, מה מילה אחת יכולה לעשות. מאזינה סיפרה שיש לה שכנה, שלא כל כך רגילים לראות את המוצא שלה באזור. והרגילה היא ואת הילדים שלה להגיד שלום ובוקר טוב. וככה תקופה הם אומרים שלום ובוקר טוב, בלי אפילו...
לברור למי.
בדיוק. והשכנה הזאת אומרת שאחרי תקופה היא ניגשת אליה ואומרת לי, את היחידה שמדברת איתי. זה מרגש, זה מצמרר.
ממש.
סיפרה מאזינה נוספת שהבת שלה לומדת בכיתה כמו כל התלמידות. ויש תלמידה שהיא לא כל כך נעים לה לשבת לידה ולדבר איתה. והיא אמרה לה, בואי, היא בת של הקדוש ברוך הוא. תגידי לה רק שלום. תקרבי אותה. תראי. שלום. מה זה עושה לה, מה זה יכול להיות, והיא ככה נפתחה אליה, וסיפרה לה, ושיתפה אותה, והם כבר היום חברות.
איזה יופי, נכון, אני אומרת שלום יפה בבוקר,
חמוד, עם חיוך כזה, איך אפשר לפספס?
וואו, יעל, אז יאללה, אומרות שלום, זה נשמע פשוט, כאילו מה אתם אומרות כאן, אבל כמה זה לא מובן מאליו, כי אנשים שאומרים שלום ממילא לא שמים לב מה קורה אצל אלה שלא אומרים להם שלום. יודעת, מילה המהר"ל מפראג אומר שאנחנו כל כך מיוחדים בזה שיש בנו בני האדם את רוח ממללה, אז אם לא נשתמש בה כמו שצריך או הכי שנכון, אז יאללה, נשתמש.
נכון, כוח הדיבור שלנו.
שלום, כוח הדיבור
יש שלנו. יש לנו מתנה, נכון. להשתמש בה.
Yeah.
יש לי עוד איזה רעיון קטן שראיתי בשבת דווקא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. עצם היותם של תלמידי חכמים בעולם, אז נוסף שלום בעולם. איך? אז מסופר רבי פנחס בן יאיר, שרצה לעבור את הנהר.
היה.
של, תגלי לי, לכולנו.
אבא של...
תזכרי.
היה המחותן של רבי שמעון בר יוחאי. כן, הוא היה חמיב. כן, תמשיכי.
אז הוא רצה לעבור את הנהר, וגזר על הנהר שיקרה. והנהר, הנהר סרב, ואמר, לא, זה תפקידי, אני אמור לזרום. אז הוא אמר לו, גוזרני עליך, ואם לא, אני אגזור שאתה תתייבש. הנהר נהיה...
יבש.
כן, נקרא. לאחר מכן ראה עוד יהודי שרצה לעבור, אז הוא גזר שוב שהנהר יקרה, והוא נקרא. אחר כך הוא ראה גוי שרוצה לעבור. הוא שוב ביקש מהנהר, תיבקע, תיקרה, והים נקרא. שוב, הוא אמר את זה משום שלום, שלא יחשבו שרק ליהודים וכו'. אז שואלים, אם כך, מה גדלותו של משה רבנו? אם הוא הצליח, הנה, פעם אחר פעם לגזור את הים, אז מה כל כך משה רבנו?
מה בגדיל?
בדיוק. אז התשובה היא שמשה רבנו עשה את זה לפני קבלת התורה. רבי פנחס בן יאיר עשה את זה אחרי קבלת התורה, מכוח התורה. הווה אומר שהכוח של התורה, של לימוד התורה, עצם הכוח הזה אפשר לחולל כאלה דברים. זה ככה קשור ולא קשור, אבל התורה היא שלום. וככל שנלמד תורה ונעזור ללומדי התורה ונשתמש בכלים האלה, אנחנו נעשה שלום בעולם. וזה המטרה שלנו וזה השליחות שלנו. וזה תפקידנו פה בעולם.
יאללה, אז איזה כיף שנכנסת ואנחנו מדברות על המילה הפשוטה הזאת שלום, על הערת הפנים שאפשר... לעשות תוך כדי שאומרים אותה, ולך תדעי מה גלגולו של העניין. תודה, יעל שי.
תודה לך, אפרת המקסימה.
תודה.
כיף להיות איתך ולשמוע אותך.
תודה רבה.
יאללה, יום טוב.
זהו, כדליבה, אנחנו מסיימים כאן גם את הניגונים וגם את הלב שלנו. שלום לכולם. פסח בגד, אפרת ברזל, להתראות.